ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4-4 דקות, 711 ימים ישראל במלחמה, והבוקר שר הביטחון מבטיח לנו שצהל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור, ומוסיף לא נרפה ולא נשוב לאחור, עד להשלמת המשימה. ומה על עוד 48 החטופים שנותרו מאחור? נותרו. יושב ראש ועדת הכספים, למשל חנוך מלביצקי, אמר הבוקר בוועדה, ציטוט, לא חושב שצריך להפוך את המדינה על גופות. בתשובה לטענת חבר הכנסת נאור שירי, שצריך לבקש סליחה ממשפחות גולדין ושאול. כמה גרסאות לניצחון המוחלט כבר שמענו מראש הממשלה מאז 7 באוקטובר. הרי כפסע מניצחון מוחלט היינו אחרי חצי שנה. ראש הממשלה אמר את זה. היינו בטוחים שהנה זה נגמר, אז זהו שלא. עוד מבצע ועוד אחד ועוד פריצת תקציב ועוד אחת. התוצאה המיידית פחות בריאות לכולם, פחות רווחה ועוד פחות חינוך. ואם כל זה לא הספיק, אתמול ראש הממשלה הביא את הבשורה המדהימה מכולן.
אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה בדברים מסוימים שיש לה סממנים או טרקים. אנחנו אתונה וספרטה, אבל אנחנו הולכים להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה.
אז עכשיו ישראל סוף סוף כפסע מבידוד מוחלט. ברגע שספרטה, שאגב נמחקה מהמפה הגיאוגרפית, יצא מפיו של ראש הממשלה, הבורסה הגיבה בירידות, והתגובות לא מפסיקות לזרום. הלם. מה קרה למר כלכלה שידע מצוין להחזיר את ישראל לפסים בכישרון גדול? מה יהיה על עסקאות רבות של התעשיות הביטחוניות המצוינות של ישראל? אתמול ספרד מבטלת עסקת ענק בשווי של 150 מיליון אירו לאלביט. ראש הממשלה נבהל ומהר לתקן. ושלא יהיה מאוחר מדי. אז איך בכל זאת עוצרים את הדהירה לתהום? אז אולי הערב נדע את התשובה, לאחר שראש הממשלה הודיע שיערוך הערב מסיבת עיתונאים כלכלית. מה הנזק לחברות הביטחוניות הישראליות? נשאל את יאיר קאט, מזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית, בתגובה הראשונה. וגם, למה ראשי הרשויות בצפון צריכים להתחנן לקבל כספים שמגיעים להם, על פי מה שהוסכם והובטח? הכסף תקוע באוצר, אומר לנו ראש המועצה האזורית גליל עליון. ולסיום על דוח מבקר המדינה על קידום התיירות והפיתוח הכלכלית. כלכלי מאז תחילת המלחמה, נדבר הפעם על אילת, וגם אובר כנראה בדרך לישראל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאורשד משפיצר, על השידור איתנו אילי זק. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. האם חברת אובר כאמור תגיע לישראל? שרת התחבורה אישרה את כניסתה. צוות פנימי של משרד התחבורה צפוי להגיש את מסקנותיו לקראת הכניסה. עוד פרטים בהמשך. ומנכ״ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה בישראל, איתן פרנס, מתריע היום כי משק החשמל המקומי נמצא במצב גרוע, לא עומד ביעדים ולא מנוהל.
הגענו לתקרת זכוכית שקשה מאוד יהיה לשבור אותה. אנחנו בסוף היכולת לחבר אנרגיות מתחדשות לרשת. עברנו את הסוף אולי. מה עושים היום כדי לשנות את זה? אני לא בטוח שמספיק. אני אומר לכם, אני לא בטוח שמספיק. מה צריך כדי שיהיה פרויקט? כדי שיהיה פרויקט אנחנו צריכים קרקע, אנחנו צריכים תכנון, אנחנו צריכים רשת חשמל לחבר אליה, ואנחנו צריכים כסף שמישהו יקנה את החשמל שלנו. איפה פרויקט הניהול החכם החשמל? אני אומר לאדוני יושב ראש חברת חשמל. מתי הוא קורה? הרי בלי ניהול חשמל אנחנו כושלים.
גידול של 21% במספר העובדים במשק שנהרגו בתאונות העבודה. מנתונים שחשפו היום בוועדה לעובדים זרים בכנסת, מתברר שמתחילת השנה נהרגו כבר 45 עובדים. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב0.7%. האינפלציה השנתית ירדה לשיעור של 2.9%. עם זאת, הכלכלן דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, הוא סבור שבנק ישראל לא ימהר להפחית את הריבית.
ההפתעה כלפי מעלה במדד המחירים לצרכן לאוגוסט וההתייקרויות הנמשכות בענפי השירותים כמו קבוצת הדיור יקשו על בנק ישראל להצדיק הורדת ריבית כבר בסוף החודש. עם זאת, להחלטת הריבית בארצות הברית ולהתפתחות השקל אל מול הדולר בימים שלפני הדיון תהיה השפעה מהותית על ההחלטה, ואיסוף משמעותי אם יתפתח יקרב לפתחנו הקלה מוניטרית.
איגוד האינטרנט הישראלי משיק מחלף אינטרנט חדש שמחבר תקשורתית בין גופים שונים שמעבירים מידע. יורם כהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט, מסביר.
המחלף החדש מאפשר את חיבורם של פלטפורמות גלובליות כמו אמזון, גוגל ומייקרוסופט, שירותי הפצת מידע כמו נטפליקס וקלאודפלר, שירותי הגנת סייבר מתקדמים וחברות גדולות כמו בנקים, חברות ביטוח, שירותי בריאות. כולם יוכלו להעביר מידע בינם לבין עצמם בצורה יעילה ומהירה וחסכונית לטובת הציבור הישראלי.
ועוד עדכון אחד, דיווחים ראשונים על תקיפות ישראליות באל-חודדה במערב תימן, ככל שיהיו פרטים אנחנו נרחיב בהמשך ונעדכן. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומיד יאיר כץ, תעשייה אווירית, איתנו. שלום יעל אלון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
עוד מעט נדבר עם יאיר כץ, אולי ראש הממשלה צודק?
ראש הממשלה בהחלט התביע על נקודה שהולכת, או בעיה שהולכת ומתפתחת, אבל היא עדיין נמצאת יחסית ברמה מצומצמת. אתמול אמנם ספרד הודיעה שהיא מבטלת עסקת נשק, שבה גם חברת אלביט מערכות שותפה, במסגרתה הייתה אמורה להצטייד במערכות ארטילריה מדויקות, בהיקף של 700 מיליון אירו, החלק של אלביט בעסקה הוא 140 מיליון אירו, בהחלט מכה לקופה, אבל בהחלט לא מבטאת את צבר ההזמנות של החברות הביטחוניות. אם נציג את דוחות הרבעון השני, כל החברות הביטחוניות, אם זה אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל, כולם חשפו נתונים שמעידים על עלייה מאוד יפה וחדה בצבר ההזמנות שלהם, כלומר מהעולם מגיעות הזמנות לעוד מוצרים ביטחוניים. אם ניתן דוגמה, אלביט מערכות חשפה צבר הזמנות שבהיקף של כמעט 24 מיליארד דולר בתעשייה האווירית, צבר ההכנסות וההזמנות עלה ביותר מ-3 מיליארד דולר, ורפאל עצמה פרסמה באמת צבר של הזמנות C של 59 מיליארד שקלים.
והיום אנחנו שומעים שספרד מבטלת לאלביט.
בהחלט, אז על כך דיברנו קודם, וגם צריך להזכיר שבעצם מלבד ביטולים של עסקאות ממש, גם פעילותם של חברות ישראליות בתערוכות נשק צומצמה. את זוכרת את הביטול שהיה בהשתתפות בתערוכת הנשק בפריז, וגם עכשיו בבריטניה ביטלו השתתפות של חברות ישראליות. בהחלט בעיה שהולכת וגדלה, אבל עדיין צריך לזכור, צבר ההזמנות עדיין גדול.
עכשיו נפנה ליאיר כץ, שהוא מזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית, בתגובה ראשונה באמת, אחרי הסיפור הזה של אתונה וספרטה והתעשיות הביטחוניות, ובכלל התעשיות שלנו. שלום יאיר כץ, תודה שאתה איתנו.
שלום אחר הצהריים טובים.
שלום שלום, כמה זה מטריד?
מטריד, קודם כל אני כבר שנתיים מדבר על כך שאנחנו זקוקים לעצמאות חימושים במדינת ישראל. אנחנו מסוגלים להיות הרבה יותר עצמאים מהמצב כיום. כשאנחנו מתבססים על ידידתנו ארצות הברית בחימושים ובפצצות אחרי 3 ימי לחימה, אז אני שואל את עצמי שאלה אם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה לבד.
ומה התשובה שאתה נותן לעצמך?
חד משמעית, כן. ב-80-90% מהמקרים אנחנו יודעים לעשות בבית, בטח את הטכנולוגיות המורכבות, אבל גם את המוצרים הפשוטים ביותר. פצצות, פצצות כבדות, וכמובן שיש דברים שמטבע הדברים אנחנו כבר לא מסוגלים, כמו למשל לייצר קווי מטוסי קרב אחרי הפסקת מטוס הלוי בשנת 87, שגם היא הייתה החלטה, אגב אמברגו שחל בעולם אותה תקופה.
אז מה מודע מבעדנו לעשות את זה עכשיו?
אני חושב שתקציבים, רצון והחלטות. כל השאר קיים, כוח אדם קיים, שכל קיים, תשתיות קיימות, אפשר להקים יותר, והיידה.
אבל איך אתה מסביר את הנתונים, את העובדה שבעצם כל החברות הישראליות מדווחות באמת על עלייה בביקושים למוצרים שלהם ובצבר ההזמנות, ומן העבר השני ראש הממשלה מצביע לטענתו על בעיה שהולכת ומתגברת, ולפיה אתם תהיו חסומים מלייצא.
אנחנו כבר מרגישים את הבעייתיות מול מדינות מסוימות בעולם. זה התחיל במקום שבו מדינות חסמו אותנו מלהשתתף בכנסים ותערוכות ביטחוניות, כמו ששמענו בזמנו על אל הבורג'ה, עכשיו גם שמענו גם באמירויות או במקומות, נכון. או במקומות נוספים. דבר נוסף, יש חברות ממשלתיות ואפילו חברות פרטיות שהחליטו שהן לא מספקות אפילו רכיבים קטנים שהם חלק ממכלול גדול של מערכות מורכבות שאנחנו מייצרים עבור הצבא שלנו, עבור צבאות אחרים, פתאום יש איזושהי חברה ספרדית או איטלקית שהחליטה שהיא לא מספקת רכיב אלקטרוני לטובת מערכת מסוימת. אז גם שם זה מורגש. עכשיו כמובן שגם הלקוחות שלנו, אם אנחנו כבר זמן רב לא מוכרים למדינות מסוימות בדרום אמריקה, או שאנחנו הפסקנו למכור לכל מיני מדינות בסקנדינביה, אז בהחלט יש פה אירוע שאנחנו נדרשים לו.
סליחה, כמה זמן כבר לא מוכרים לדרום אמריקה או סקנדינביה? זה משמעותי.
נכון? לא, זו תקופה ארוכה, אבל לצורך העניין יש משבר הולך ומתפשך במדינות מסוימות, ואנחנו מרגישים אותו.
כלומר, זה לא קשור ל-7 באוקטובר.
אני חושב שה-7 באוקטובר העצים את המחלוקת ו... והרבה עניין של פוליטיקה מן הסתם, אז השבעה באוקטובר לא הוסיף מצד אחד, מצד שני, המוצרים שלנו מוכיחים את עצמם בשדה הקרב.
זה נכון, ואני גם חוזרת יאיר קץ על מה שיעל אמרה קודם, שבעצם התעשיות הביטחוניות הייתה להם שנה מדהימה, ואנחנו מדברים כאן בתוכנית הזאת עם כל מנכלי התעשיות הביטחוניות. עכשיו לא יהיה ייצוא, כלומר התעשיות הולכות להפסיד ים כסף, שזו בעצם התוצאה של מה שראש הממשלה מדבר עליה. כמה שנייצר לבד ולעצמנו, הרי גם צריך להקים עוד מפעלים ועוד תעשיות וכו', אנחנו לא נוכל לעמוד בזה ולא נרוויח את אותם כספים.
בסופו של דבר המלחמה הזאת צריכה להסתיים. היא צריכה להסתיים, היא חשובה, חייבים להחזיר את החטופים שלנו, אבל המלחמה הזאת תסתיים. אנחנו נמצאים באירוע שהוא אירוע שאנחנו צריכים להיות, מה שנקרא, להיכנס אליו במודעות. אז נכון, שאם אנחנו מתבססים על השוק הישראלי, אז אנחנו לא צפויים לשנים יותר מדי טובות ושופרות, אבל צבר ההזמנות האדיר שלנו, שנמצא היום למעלה מ-25 מיליארד דולר ללקוחות שונים בארץ, אבל בעיקר בעולם, הוא צבר כזה שאנחנו נדרשים ל... עוד ידיים ועוד משאב אנושי כדי לספק אותו. האם אנחנו נמצא במצב שבעוד שנתיים או שלוש שנים, כשהצבר יסתיים ויפסיקו לקנות מאיתנו בעולם את הטכנולוגיות שלנו, ואנחנו נתבסס אך ורק על השוק הישראלי? קשה לי להאמין, הטכנולוגיות שלנו הן הטובות ביותר בעולם, וכל מדינה שרוצה לשמור על גבולותיה מפני איומים כאלה ואחרים, תזדקק לטכנולוגיות האלה. נכון שאנחנו נצטרך לפתוח שווקים נוספים, אם במזרח הרחוק, אם במקומות נוספים, ויש לנו בנות ברית שעדיין בוחרות את המוצרים הטובים ביותר, ולכן הן פונות אלינו בתעשייה האווירית, וכן גם בתעשיות ביטחוניות אחרות ישראליות.
אבל אולי המפתח בעצם, לפי מה שאתה אומר, מצוי בידי הממשלה, בין אם זה העובדה היא נדרשת להעביר אולי יותר תקציבים לרכש ביטחוני מהתעשיות הישראליות, אבל יש פה בעיה כלכלית של תקציב שנדרש למלחמה, ובין עם העובדה שהבידוד הכלכלי שלנו הוא תוצאת לוואי של בידוד מדיני, שהוא תוצאת לוואי של המלחמה שאנחנו ממשיכים להילחם בה.
אנחנו מדינה קטנה שנמצאת כבר שנתיים במלחמה עם 7 זירות.
כן.
שנתיים במלחמה. עם כל המשמעויות, עם כל הנזק, עם כל השיקום שנדרש, עם כל הצורך בטילים נוספים ובכתבאמים ובמטוסים ובמערכות לחימה, והדברים האלה עולים הרבה והרבה מאוד כסף, ומכאן יש בעיה. האם האתגר של מציאת משאב לטובת אותם מוצרים הוא לא אתגר קטן? בהחלט אתגר גדול, הוא אתגר גדול וחשוב, אבל אנחנו מבינים ש... אם אנחנו נאלץ לחיות פה על חרבנו, אנחנו צריכים להשקיע גם כסף בביטחון.
תגיד, וראש הממשלה עשה טעות אתמול כשהוא יצא בהכרזה הזאת?
לא יודע מה הייתה הכוונה של ראש הממשלה להגיד, אחר כך הוא קצת חזר בו.
והיום הוא הולך לקיים מסיבת עיתונאים, זאת אומרת, היה פה איזה מין משהו שאולי הוא גם בא עם נאום כתוב מראש, נאום מוכן.
אני אגיד לך מה אני חושב.
ראש הממשלה הוא מר כלכלה, אז הוא לא מבין על מה מדובר פה?
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהצורך בהתבססות על ייצוב, על ביטחון כחול לבן, הוא צורך חשוב. לכן המדינה חייבת להשקיע ביצירת מפעלים חדשים, גם בלואו-טק, גם בכדורים של M16 וגם בנשקים וגם בפצצות וגם בטכנולוגיות. המדינה חייבת להשקיע גם בייצור תשתיות תת-קרקעיות כנגד איומים של תת"קים וכיוצא בזאת. אבל בו בעת אני חושב שהמדינה צריכה למצוא את נתיב היציאה מהמלחמה הזאת. אנחנו לא יכולים להילחם לעד, בטח לא בגזרת עזה, יש לנו איומים לטעמי גדולים יותר מהאיום העזתי.
איזה?
ומכאן אני חושב...
איזה?
איראן, טורקיה, מצרים, ירדן, יהודה ושומרון.
כלומר, צריך לעזוב את עזה?
אני חושב שצריכים למצוא את נקודת היציאה בזמן הנכון ובהישגים הנדרשים. אני מאמין שלא ניתן לסיים את לא יודע, עם שלטון חמאס, אבל אנחנו לא נשמיד את אחרון המחבלים שאותה צעיף ירוק על צבא למצחו. סופו של הדבר אנחנו צריכים להביא הישג מדיני. הישג מדיני זה החזרת חטופים, והשמדת היכולת הצבאית של חמאס לטעמי, אין כבר יכולת צבאית של לחמאס. אנחנו נלחמים מול לוחמי גרילה, והם כנראה יישארו שם, ואנחנו נצטרך להיות מספיק מרתיעים ומספיק יוזמים כדי שלא ייפגע אפילו לא יהודי אחד במדינת ישראל על ידי אותם אנשים. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהמצב שבו אנחנו צריכים להתחמש ולהתחמש היטב מול איומים כמו איראן ותימן ומדינות שהאיום הוא, אני אזהר בלשוני מהגיד קיומי, אבל הוא איום הרבה יותר משמעותי מאשר האיום העזתי.
לגמרי, כרגע...
על אף כל מה שעברנו בשבעה באוקטובר, ו...
כן, לגמרי.
מקווה שגם למדנו.
כרגע גם תוקפים בנמל חודדה בתימן, אז רק אני מוסיפה. יאיר כץ, תודה שדיברת איתנו, מזכיר ארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית. תודה רבה.
תודה, יאיר. ושתהיה שנה טובה יותר.
הלוואי, 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 ותודה יעל אילון. ועכשיו נלך לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות וחוזרים. אתמול ועדת הכספים דנה במצבן של רשויות הצפון, קשיים בין השאר ליישום החלטות הממשלה על השיקום שלהן, ואנחנו רוצים לצרף אלינו את אסף לנגלבן, שהוא ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום אסף.
שלום וברכה.
תמונת המצב במועצה שלך קודם כל?
אצלנו מרבית התושבים חזרו, 185%, אפילו 90% מהתושבים חזרו, מנרה... לדוגמה, זה יישוב שהוא מאוד קיצוני אצלנו, ש-75% מהבתים נפגעו, אבל כבר 60% מהתושבים חזרו. אנחנו כבר עובדים על הרחבת היישוב, יש לנו תורם שכבר הציב 12 קרבילות. אנחנו עם רצון מאוד טוב להתקדם, בתי הספר אני אומר נפתחו, אבל בכל דבר שאני אומר, גם אגב נפתחים פוטרקים, אנחנו מנסים להעלות את הכלכלה, כל זה... אני לא מדבר על הבעיות שקשורות לממשלה, יש כספים שלא עוברים.
בדיוק, בדיוק.
יש מומנטום.
יש רצון ויש מומנטום, אבל...
יש רצון, יש מומנטום, אבל יש פה, אבל לצערי מאוד גדול, בצד באמת הרבה מאוד טוב.
אז בוא תפרט, מה הבעיות הגדולות?
הבעיות הגדולות שאחד, פרויקטים גדולים, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים שמתחלקים להרבה מאוד סעיפים של המלחמה, גם מיגון. אפילו בתי ספר שהוקמו על ידי הרשות, גליל עליון היא רשות חינוך לשבע מועצות אזוריות, הקמנו במהלך המלחמה בתי ספר, שילמנו מכיסנו, הקרבילות חלקן כבר עברו למקום אחר, הכסף מהמדינה לא הגיע עד עכשיו. זאת אומרת, רשות מקומית שמתמודדת עם בעיות יומיומיות, היום מחכה לתקציבים מהמדינה, שמגיע לה בגין פרויקטים שהיא מדינה ביקשה שתעשה למעלה מ-40 מיליון שקל.
עכשיו תגיד, כל רשות מקבלת את הכסף לעצמה, או שזה כסף גדול שנחלק בין מספר התושבים וכמות הנזקים וכו'?
זה תלוי, ברור שזה לפני, זה גם וגם וגם, אבל בגליל עליון אותם בסוף היא רשות חינוך עם 12 בתי ספר בכל המרחב. Mm-hmm. היא מקימה את הממדים או בנתה את המוסדות חינוך, ולכן היא זאת שחשופה במקרה הזה ספציפי. אני מניח שכל רשות יש לה את האתגרים שלה. אנחנו גם נדרשנו לבנות הרבה מאוד מיגון למוסדות חינוך ופיקוד העורף במעל, באזור 13-15 מיליון שקל, וזה כספים שלא מגיעים.
אז זהו, כמה כסף המדינה חייבת לכם?
למעלה מ-40 מיליון שקל.
40 מיליון שקל, וואו.
כן, וזה כולל אגב דברים שאתה באמת לא מצליח להבין. היום גם אנחנו מדברים, עוד פעם מנסים להחזיר את אותה הבאה שלנו, החזרנו בראשון למרץ את המשפחות לקו האימות. אמרו לנו, לגנים, אל תקבו כסף. אל תקבו כסף. והכסף הזה עד היום לא הגיע.
אגב, כשאתה אומר יותר, אסף, כשאתה אומר יותר מ-40 מיליון, זה למועצה שלך, נכון?
רק למועצה שלי.
מה היקף הכללי, נגיד, הכולל, אתה יודע לדבר איתי?
זה בטוח יכול להגיע 100-200 מיליון שקל ממשקי הרשויות, בטח מגליל מערבי עד אלינו, זה סכומים מאוד מאוד גדולים. גם אגב שיפוי ארנונה, במקום שהדברים האלה, המדינה אומרת אל תגבו ארנונה. אבל כבר, אנחנו כבר באוגוסט, זה לא הפתעה.
סליחה, איפה הכסף? מה התשובות? אתם שואלים ומה עונים לכם?
אין תשובות.
מה זה אין תשובות?
אין תשובות, אני שאל אותך שאלה, הראשון לספטמבר התחיל.
נכון.
איפה החלטת חינוך?
אין מושג.
הילדים שלנו צריכים כסף להשלים פערים של שנתיים. עם פעילות רגשית. הראשון לספטמבר היה. אין כסף.
אז איך אתם מתנהלים? איך חיים ביום יום? בלי כסף?
א', זה קשה, זה מדהיג, כראש רשות, ואני חושב שגם חברה ראשי הרשויות, זה באמת מדהיג. זה או שאתה נדרש להוציא עכשיו מכיסך, הרי זה מה שקורה, ואחרי זה גם מסביר לך למה אפשר לשלם לך רטרו.
אז איזה נזק נגרם כתוצאה מזה? נזק ישיר?
א', נזק ישיר זה שהמועצה בסופו של דבר אחד צריכה לעצור פרויקטים, כי היא לא יכולה להמשיך אם אין לה כסף קדימה, כי בסוף יש גבול כמה אתה יכול להיות ממונף, גם בבנקים, וגם לילדים, אם אין תקציבי חינוך, אז בוודאי שיש פגיעה גם בחוסן האישי, גם באמון שהתושבים רוצים לתת גם בנו בראשי הרשות ובטח במדינה שאחרי המלחמה הוא בכלל נסדק, וזה אירוע מז'ורי. עכשיו אני מנסה להבין למה המדינה עם אתגר כזה גדול של שנתיים ממשיכה להיות כל כך צנטרליסטית, מחזיקה הכל בידיים
יש
שלה.
יש שר ויש עוד שר.
אז, והם עכשיו היינו אתמול בוועדה, עכשיו חושבים, אמרו שם איך צריך להיות המבנה, אגב לדעתי גם מי שממונה נגמר לתפקיד ועוד לא חודש, כן. שחררו את הכסף.
כן, מי שממונה לעבוד. דווקא עושה עבודה טובה, האמת שיש עוד ראש ועוד ראש ועוד ראש.
לא, עושה עבודה טובה, אבל עוד פעם, אני חושב שהיא ממלאת מקום בצד של הסטטוטוריקה של העניין.
כן, תגיד, מי מחזיק את הכסף? איפה הוא בעצם?
בסוף הוא חונה באוצר. אבל הוא חונה בין, בגלל שאצלנו בשונה מהדרום אין החלטת ממשלה, ההחלטה היא שההתנהלות הוא מאלקין מול כל משרד. אז עכשיו גם אלקין צריך להחליט וגם המשרד צריך להחליט, ואז הם צריכים גם לתאם שהם מחליטים ביחד. ברור ששני אנשים ביחד זה קשה מאוד לתאם במדינת ישראל. והאין החלטות.
אז אולי יש יותר מדי אנשים על אותו תפקיד.
ויכול להיות. ובסוף יש רשות או ילד שצריכים לקבל את הכסף.
כן. תגיד, יש...
אנחנו לא רוצים להצליח פחות מהמדינה.
אתה חושש לסיום, אני אשאל אותך, שתושבים עלולים לעזוב, בגלל שלא מקבלים את השירותים הנאותים? שירותים המינימליים שצריך?
אני מקווה שלא. אני מקווה שמישהו יתפקח, וגם זה מה שבגלל זה עזבתי הכל, ועליתי אתמול לפגישה בירושלים, אמירה על האוצר, תשחררו פשוט את הכסף. אני מקווה... שיש למישהו טיפה של אחריות. אני לא יודע להגיד אם זה יקרה או לא.
אבל
זה מצוקה באמת אמיתית, גם של המערכות החינוך, גם המערכות הפיזיקליות, הפיננסיות של הרשויות המקומיות, ובעיקר אנחנו מספידים זמן יקר. יש חיילים נפלאים שלחמו בצפון, רוצים לגור בצפון, יש עסקים שרוצים לקום, אבל הם צריכים את הכסף, והם צריכים את הזריזות. היום מהחלטת ממשלה, אתן דוגמה, היה תורם נהדר שתרם לנו, אנחנו כבר הצבנו 25 קרבילות. יישובים צמודי גדר, החלטת ממשלה 15 קרבילות מבנים הבינו בכל יישוב, אולי תיושם בעוד חצי שנה.
לא יאמן איך הדברים מתנהלים פה, לא, זה ממש לא יאמן.
לעומת המדינה, ולכן צריך להחליט אם באמת אנחנו רוצים לאחוז בכסף או רוצים ליהנות מהתוצאה.
גם וגם. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שיהיה לכם הרבה בהצלחה. באמת כואב הלב.
תודה רבה, שנה טובה ושהחטופים מעל הכל יחזרו במהרה.
צודק, אמן.
תודה רבה.
הכסף עם ענת דוידוב.
עכשיו נדבר על דוח מבקר המדינה בדקות הקרובות. מבקר המדינה בדוח על קידום התיירות והפיתוח הכלכלי של אילת. לקחנו פרק אחד מתוך הדוח שמתפרסם אחר הצהריים. עורך הדין ליאור פורקוש, הוא מנהל ביקורת בכיר במשרד מבקר המדינה. שלום.
שלום, תורן טובים.
מה הבעיות עם אילת?
אז תודה שזמנת אותי. קודם כל צריך להגיד שהדוחות האלה שאנחנו עוסקים בהם זה דוחות על המימד האזרחי של המלחמה והטיפול של הממשלה באזרחים, והיו דוחות, התפרסמו עוד דוחות. אנחנו ראינו שאלת, וזה ידוע כבר לכולם, נתנה מענה אסטרטגי נרחב לאומי לעשות אלפי מפונים, אבל כשהיא בעצמה נכנסת לאירוע המלחמה, אירוע הארוך הזה, שהיא נשענת על תעשיית התיירות באופן מוחלט, ובשל כך, חוץ מלטפל במפונים, היא התמודדה בעצמה עם פגיעה כלכלית גדולה מאוד, שנמשכה יותר זמן מאשר ערים אחרות.
כלומר, זה לא רק המלחמה, אלא זה עוד הקורונה, זה עוד לפני, זה עוד הפסקת ענף התיירות סובל מהרבה מאוד כשלים וחולאים הרבה מאוד זמן.
יש ביטוי שתעשיית התיירות היא הראשונה להיפגע במצבי חירום, לאחרונה להתאושש ולצאת מהם.
כן.
היא מאוד מאוד תלויה באמת בתיירות פנים ובתיירות זרה, נכנסת. ואנחנו בעצם ניסינו להבין איך הגענו למצב הזה, וגם איזה סיוע ניתן בזמן המלחמה, בזמן אמת, לתושבים ולעסקים באילת. צריך לזכור שאומנם בתי המלון קיבלו מפונים וקיבלו מכך קצת תקציבים, אבל אנחנו מדברים פה על שתיירות זה לא רק בתי מלון, זה מסעדות, אטרקציות, זה חנויות, זה מורי דרך, זה מסיעי תיירות, וכל העסקים חיים על תיירות, ובעצם הפגיעה הייתה מאוד מאוד בולטת באילת, והמדינה בסופו של דבר הצטרכה לפצות אותם במאות מיני שקלים מעבר לפיצוי הכלל ארצי, שהיה יכול להימנע אם היו מפתחים את העיר או מממשים החלטות ממשלה קודמות שניתנו בתחומים שונים.
כלומר, אם אילת לא הייתה מתבססת אך ורק על תיירות, אז ככל הנראה מצבה היה אחר לגמרי.
כן, גם צריך לזכור שבאילת הרבה משפחות, שני בני הזוג עוסקים בתיירות.
נכון.
ואילת היא פריפריה מאוד רחוקה. זה לא שיש אפשרויות אחרות. אם עכשיו העסק של תיירות נסגר, אז אני יכול לעבוד בתחום אחר. אף אחד לא יצא לאזורים אחרים כמו באר שבע, לא חזור. אני גם יכול להגיד לך, שמי שכמוני שבדק כבר עוד דוחות בתחומי חירום, גם את הקורונה אני בדקתי, וגם את משבר האקלים, אני חושב שאני אומר שגיוון תעסוקתי הוא מרכיב משמעותי מאוד ביכולת של עיר או קהילה להתמודד עם משבר. זה חלק חשוב במרכיב החוסן שלה. וברגע שאין אפשרויות אחרות, בעצם כל העיר נעצרת. ואז המדינה צריכה לפצות בהרבה מאוד כסף את התושבים. אבל
מה הנזק גם שנגרם למדינה כתוצאה מהדבר הזה?
מרכושת המיסים העבירה לפחות לנתונים קצת מאזור אוגוסט שעבר, סביב 216 מיליון שקלים, ועוד פיצוי של 50 וסיוע של 50 מיליון שקלים שהמדינה קבעה, שאותו אגב אנחנו מקדישים לו נדבך משמעותי בדוח. מה שקרה שבינואר 24 שר האוצר יצא בהכרזה מאוד גדולה על סיוע לעיר 50 מיליון שקלים, ועוד סיוע לעסקים שנפגעו בחודשים נוספים.
כן.
ועד היום חצי ממנו, 25 מיליון שקלים, שזה סכום משמעותי מאוד עבורי כמו אילת, הם טרם הועברו. ו-25 מיליון שקלים הועברו בישועים מאוד גדול. ואנחנו מדברים פה על סיוע, שסיוע שלו זה סיוע חירום. הוא נועד להיות בזמן החירום, בשלב מוקדם, בשיא הבנייה הכלכלית.
סליחה, איפה הכסף תקוע, אתם יודעים?
אבל די, אנחנו בדקנו את זה, ואנחנו קודם כל גילינו שבאוקטובר 24 הוקמה ועדה מיוחדת בכנסת, שהיא בודקת לטיפול הממשלה ביישובים שהם בגבול המזרחי. שזה גם רמת הגולן וזה אילת, ויושבים שם נציגים של משרד התיירות ומשרד האוצר, והם לא יודעים להסביר ולא מצליחים לענות לשאלות הזה, חבר הכנסת אלקין, יושב ראש הוועדה, איך הולכים לממש את הכסף הזה? איפה הכסף? ואנחנו כמעט שנתיים אחרי, וה-25 מיליון שקלים עד היום לא עוברו. והנזק, זאת אומרת, זה לא רק שאת הכסף לא העבירו, אנחנו ראינו שכל מה שקרה לפני, הרי שקורה אירוע חירום בתחום התיירות ומשפיע על התיירות, על משרד התיירות, משרד התיירות תפקיד שלו בזמן חירום בין היתר, ולצמצם את הפגיעה בתעשיית התיירות.
בדיוק דיברנו על הסיפור הזה קודם, זה לא קשור לדוח מבקר המדינה, אבל דיברנו עם מישהו מראש המועצה האזורית גליל עליון, גם שם הכספים שהיו אמורים להגיע לצפון תקועים באוצר. מה המסקנות שלכם? כלומר, מה אתם עושים עם כל מה שהמבקר גילה?
זה בדיוק תמונת, גם הדוח הזה הוא ממש תמונת ראי לתיקול הממשלה בעוד סוגיות דומות. אז רק להגיד שאמרו מקודם הרי שחלק גדול מהמציאות זה בגלל שלא היה מנועי צריכה.
נכון.
מה שקרה, במשך שנים, הממשלה הקצתה עשרות מיליונים לשפר גם את התיירות, אבל גם תחבורה וגם את שירותי הרפואה. אנשים לא יודעים בזה, אבל באילת אין שירותי רפואה מצילי חיים ברמה מספקת. יש מסוק שהוא מציל חיים, ואז אם קורה...
אנשים יודעים, נוסעים פשוט למרכז הארץ, ועכשיו אמור לקום שם בית חולים יותר משופר. זה לא קורה עדיין. אנחנו נצטרך לעצור כאן, עורך הדין ליאור פורקוש, מנהל ביקורת בכיר במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
מעולה, תודה לך.
תודה. שלום שלום, פרסומות וחוזרים עם בורסה.
זאף, עם ענת דוידוב.
חזרנו עוד לפני הבורסה, צ'ק פוינט מבצעת רכישה משמעותית בענף ה-AI, היא רוכשת את השליטה בלקרה.AI שמתמחה בהבטחת סוכני AI בסכום שמוערך בכ-300 מיליון דולר, גם במניות, גם במזומן. ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בנק הפועלים, שלום ירון.
היי ענת.
שלום. מה קורה אצלנו היום? אחרי ספרטה, אחרי אתונה.
וואי, איזה יום, איזה יום. אנחנו ראינו את הבורסה בבוקר פותחת וירידה של 2% במדעני המרכזים, ותאמיני או לא, אבל תל אביב 35 עכשיו עולה בעשירית האחוז, תל אביב 90 עדיין יורד ב-4 עשיריות, ראש הממשלה אמר שהוא יקיים שיחת
מסיבתונה עם הערב, בדיוק, כלכלית.
כלכלית. נכון. יהיה מאוד מעניין אחרי הדברים שהוא אמר אתמול, שמאוד מאוד הטרידו פה.
מה שנקרא, כמו בבית ספר, טעון תיקון.
לחלוטין, כן. ואני משתדל מאוד להיזהר בלשוני. וול סטריט, אנחנו מחכים למחר, מחר זה בעצם היום הגדול שבו הפד אמור סוף סוף להוריד את הריבית ברבע אחוז, ככה התחזיות בשוק הם סביב 100% שתהיה ירידה כזאת. אנחנו כרגע רואים את השוק ככה די מחפש את עצמו, אנחנו סך הכל ברמות C, נאסד"ק סביב ה-0, S&P יורד, לא, הוא גם סביב ה-0 כרגע, ודיברת הצ'קפוינט הזה יורדת ב-4 עשירות האחוז.
אוקיי, תגיד, ואחרי המדד אתמול, יש סיכוי להורדת ריבית אצלנו?
אני אגיד לך את האמת, אם היית שואלת אותי אתמול, הייתי אומר שהסיכוי הוא 50-50, קצת יותר נוטה לחיוב, אבל רמת אי הוודאות המאוד מאוד גדולה, סביב הדברים של ראש הממשלה אתמול, וסביב המבצע בעזה שבעצם רשמית נפתח היום בלילה, זה קצת מגביר שוב את אי הוודאות. אני חושב אני אישית חושב שיש סיכוי שהוא יוריד, השוק די נותן איזה 50-50. כן. אני בצד שחושב שזה יוריד.
למרות שירון, באמת הנגיד הוא האיש עם האצבע בסכר, ולכן אני מניחה שבבנק ישראל התלבטו הרבה מה לעשות ממש בנקודת הציון הזאת, אבל נצטרך להמתין. קודם כל שיורידו בארצות הברית, ואחר כך נראה מה יהיה פה. ירון פרידמן, תודה רבה.
שנה טובה.
תודה. אנחנו סוגרים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור אלי זק, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון.